היי, שלום לכם. אני א' בלב, אבישג בלב, משדרת לכם היום מהערוץ הבלתי תלוי We Act TV. אז בהמשך בעצם ל... רק שנייה, יש לי פה משהו. אוקיי, רגע, אני צריכה רגע לטפל פה באיזה משהו קטנצ'יק. רגע. צריך להוריד את זה. שנייה נתרגע. אוקיי, סבבה. אז טוב, אז אנחנו בתוכנית שנייה, חלק ב', ומה עם הקונספירטורים צודקים. אנחנו נתחיל מיד במצגת, ואני רוצה לספר לכם שהיום בתוכנית אנחנו נראה סרטון של המדען סיימון ינוביץ', שעשה בעצם מחקר איך בעצם ולמה התחילה השפעת הספרדית. סרטון של 15 דקות שפשוט כל מי שאפשר להפיץ את הסרטון הזה, אחר כך אני גם אשים את זה בגוף הפוסט בנפרד, פשוט להפיץ, כי אני במשך כמה חודשים האחרונים, שאנשים רוצים להצדיק את החיסונים, כולם אומרים, אבל מה עם השפעת הספרדית? אבל מה עם השפעת הספרדית? ויכולה להיות מגפה איומה, ומנסים להשוות את השפעת הספרדית למה שקורה היום. וחשוב מאוד שאנשים יבינו למה וממה נגרמה השפעת הספרדית, ואם אתם לא יודעים, אז אתם פשוט ממש תתפסו את הכיסא, ותבינו שהמידע שהולך לעבור אליכם זה מידע שלא ניתן להכחיש אותו. הוא מידע אמיתי, אוקיי? אתם לא תאמינו ממה נגרמה השפעת הספרדית, אוקיי? ואחר כך אנחנו נמשיך עוד פעם למסמך של ונסה, מעבדה הגרמנית שדנו בו שבוע שעבר. האמת היא שהשבוע היינו צריכים לצרף את האימונולוגית, גם לדבר על המסמך הזה וגם על מה שהצטרף, כי לא משמם לנו לרגע, אז אתם כבר שמעתם בטח על הווירולוג הבלגי, שמספר איך החיסון של ה-RNA הולך לפגוע בעצם, בנוסף לכל מה שאנחנו כבר יודעים שעלול וגם מתרחש כתוצאה מהחיסון, עלול גם לפגוע בעצם במערכת החיסון ברמה כזאת שהטיפול הזה, הטיפול הגנטי הזה שאנשים עוברים בכך שהם מקבלים את הזריקה, הולך בעצם לשים אותם על דיפולט, על איזושהי רצועה מאוד מצומצמת של הגנה, שיכלה להיות להם הגנה הרבה יותר נרחבת לולא היו מתחסנים. זאת אומרת, זה עוד סוג של החלשה של מי שיקבל את החיסון, מבלי להיכנס לכך שעצם ההתחסנות המסיבית הזאת, מה שהוא טוען, וגם עוד אחרים טוענים, כפי שכבר חקרנו את זה, והבאנו כל מיני אמירות של מדענים, וירולוגים, מומחי עולם, שאומרים שעצם העובדה שעושים כזה מבצע התחסנות במצב של הדבקה המונית או פנדמיה, מה שלא ירצו לקרוא לזה ואיך שלא ירצו לפרשן את זה, במילה של מגפה, אז זה בעצם יגרום לכך שהנגיף ירצה לשכלל את עצמו, אוקיי? כשהנגיף נכנס לגוף, כל 10 שעות הוא יוצר מוטציה. כל כמה מוטציות כאלו הופכות להיות וריאנט, אוקיי? אם לא, פשוט לא מסבירים לנו את זה בתקשורת, אומרים מוטציות, אומרים וריאנטים, אז תבינו. מוטציה זה בעצם סוג של שינוי באמת קטן, אוקיי? שנעשה כל 10 שעות. כמה שינויים כאלו הופכים להיות לווריאנט, אוקיי? עכשיו, כשעושים בעצם התחסנות וקיים הנגיף בחוץ, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לחמוק ממערכת החיסון או מהנוגדנים שנוצרים כנגדו. אז אחד מהמכנה המשותף הכי נמוך לכל משהו שרוצה לשרוד, גם אם הוא לא באמת חי וגם אם הוא לא באמת קיים, אוקיי? כי נגיף הוא לא באמת קיים, הוא ניזון מעתה, אוקיי? לשיטתם, אוקיי? כי יש גם עוד סברות שמדברות על אקסוזום, אוקיי? ומי שמכיר את הנושא הזה, אנחנו גם דיברנו עליו בכמה תוכניות שקדמו, אז יש גם איזושהי מחלוקת מדעית בנוגע בכלל לקיומם של נגיפים. ותראו עכשיו, עוד מעט, אני אציג בפניכם את הסרט שעשה המדען סיימון ינוביץ', ובואו, נכון, אמרו שיש נגיף כזה, שפעת, אז אתם תראו בדיוק ממה זה נבע, זה פשוט מדהים כמה כמה האמת נסתרת, ועכשיו כנראה אנחנו נמצאים בתקופה שבה הרבה מאוד מהדברים שלא היו גלויים לנו מתחילים להיחשף אחד אחרי השני, וגם אפילו אנשים מרשים לעצמם וחושפים באמת האג'נדה שלהם, וכשיש יותר אנשים שמתעוררים בעצם, אז יש גם מי שיראה אותם, או אלו שחושבים שכבר לא רואים, שלא ראו אותם עד עכשיו, אז עכשיו כבר מתחילים לראות אותם, ואנחנו מתחילים לראות קצת יותר מכל הדברים שהם נסתרים. אז בואו נתחיל עם המצגת, היום פשוט אין הרבה זמן לכל מיני פתיחים ועניינים וזה, אז אנחנו נתחיל מהמצגת שלנו, ואני רוצה לחשוף אתכם תכף ומיד למסמך, אתם לא תאמינו, מסמך שהגיע אליי. אני קיבלתי גם כן ניתוח למסמך הזה, כי לא הבנתי מה זה אומר. הבנתי איזה תופעות הם מחפשים, אבל לא הבנתי למה הם מבקשים מכל כך כל כך הרבה בדיקות, ואז אני בעצם התקשרתי לרופא, לאחד מהרופאים, לא הרופא שתמיד אני מדברת עליו, רופא אחר, אוקיי, שהוא גם עוזר לי להבין את החומר. ואז הוא סיפר לי מה המסמך הזה, מה המשמעות שלו, מה הוא אומר. אז אני אקריא לכם מהמסמך, תקשיבו. נכון שהיה איזשהו מסמך מאיזה ועדה שדיברה על כך שרוצים לבדוק, בודקים בנוסף לתופעות שה-FDA אמר להיות במעקב עליהם, ואז הם אמרו שצריך לעשות מעקב גם כן על הדלקת הרב-מערכתית שחזו ש מתקיימת בחלק מן המתחסנים, והם אמרו שזה זניח, זה לא הרבה, וגם דיברו על השבץ המוחי, וגם דיברו על הדום לב, וזה היה באזור, אם אינני טועה, לקראת סוף ינואר, אולי 20 לינואר או משהו כזה, בערך חודש ומשהו לאחר מבצע החיסונים. אז תשימו לב, המסמך הזה הוא מ-4 למרץ, אוקיי? לפני כשבועיים. שימו לב מה קורה כאן. לכבוד מנהלי בתי חולים כלליים, הנידון, דיווחי אירועי מיודיקרטיס, פרי קרדיטיס ומיס איי בסמיכות לחיסוני הקורונה. עדכון. משרד הבריאות הקים ועדת בקרה ואיכות לבחינת אירועים חריגים בסמיכות לחיסון הקורונה. ועדה זו בודקת בין היתר אירועים של מידוקריטיטיס, פרדיקטיטיס ומיס A בסמיכות לחיסוני הקורונה. לכן, נודה לעזרתכם בדיווח על אירועים אלו למשרד הבריאות וביצוע בדיקות סרולוגיות נדרשות למטופלים אלו הכוללות. תקשיבו עכשיו. וזה דבר שחשוב שאנחנו נבין איך בעצם נבדקים במשרד הבריאות. זה לדברי הרופא שנתן לי פרשנות למה שאני קוראת עכשיו, ואני אעביר לכם בעצם מה הוא אומר. אז תשימו לב. אחד, נוגדנים כנגד סארס 2, אנטי אס ואנטי אן וכן סארס וכן PCR לסארס 2, שסארס זה בעצם אחד מנגפי הקורונה. דגימות לאנטי אן ניתן לבצע במעבדת בית חולים, הם גם אומרים איפה לעשות את זה, שמיר, שזה אסף הרופא, בתיאום מראש מול מנהלת המעבדה, דוקטור עדינה בר חיים. זאת אומרת, מפנים באופן ספציפי למעבדה מסוימת, אוקיי? פאנל אוטואימוני, הכולל ANA, עכשיו פה זה באמת מתחיל להיות חשוד, אני עוד מעט אסביר לכם. ראומטואיד פקטור 3-4C, אנטי DNA, אנטי RNP, אנטי SSB, SSA, 3. פאנל ויראלי, הכולל אנטרווירוס, צואה ו-PCR, פאנל רספירטורי, הכולל אדנווירוס, אינפלואנזה, פארה אינפלואנזה, RSV, אני מצטערת כאילו שאני מפוצצת אתכם עם מילים לא מובנות, גם אני לא מבינה הרבה מהמילים האלו, ומיקלופלזמה ובדיקות סרולוגיות ל-HIV, EBV, CMV ופארווירוס. אנא העבירו, תקשיבו. אנא העבירו מידע זה למחלקות הרלוונטיות כגון קרדיולוגיה פנימית וטיפול נמרץ. למידע נוסף, בלה בלה בלה, יש לדווח על אירועים אלו לדנה, בלה בלה בלה, בברכה. פרופסור דרור מבורך, יושב ראש בלה בלה בלה, דנה מבורך, מרכזת דנה ארץ, סליחה, מרכזת הוועדה, פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, דוקטור ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה, דוקטור שרון אלראי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, בלה בלה בלה. עכשיו תקשיבו. מה שהסביר לי הרופא הזה, הוא אמר לי דבר כזה. כשפותחים בכזה פאנל, מחפשים בעצם על מה להפיל את הסיבות. זאת אומרת, מנסים לקשור איזשהו חוט לקצה של המחט בכוח, מה שנקרא, כדי להפיל את הסיבות לתופעות לאחר החיסון על דברים אחרים. ואז בעצם בדוחות חקירה אפשר יהיה להגיד שזה לא נובע מהחיסון, זה נובע מככה וככה, ואז לטטא את זה. אבל תשימו לב עוד דבר אחד, שהוא לא פחות חשוב. למי לדווח את זה? זאת אומרת, האנשים, אנחנו מדברים עכשיו על אנשים מחוסנים. ואנחנו מדברים על פנייה שהיא לכל מנהלי בתי החולים. שבפנים אותם גם למעבדה אחת, אוקיי? מסוימת. ומבקשים בעצם להעביר את המידע, אוקיי? למחלקות הרלוונטיות. ומה הם המחלקות הרלוונטיות? קרדיולוגיה, פנימית וטיפול נמרץ. אז אתם יכולים כבר להבין לאן מגיעים האנשים לאחר שהם קיבלו את החיסון. הם מגיעים לטיפול נמרץ, לפנימית ולקרדיולוגיה, שזה לב, אוקיי? ואם ראינו ראינו בחודש, חודשיים האחרונים, אנשים ש... שעה, שעתיים, שבוע, שבועיים נפטרו לאחר החיסון, אז נפטרו מדום לב. אז אני חושבת שגם הם הבינו שיש פה קשר. מעבר לתחלואה הטבעית שאנשים חוטפים, נכון? חוטפים דום לב, גם ללא קשר לחיסון. וזה מאוד נוח לבוא ולעשות פה חיסון לכולם, ואז לחפש. איזה ביקורת יכולה להיות לכם? אתם נותנים לאנשים חולים חיסונים שהם יכולים להיות קטלניים, וגם ממה שהם סובלים ממנו, אז איך תדעו? לכן לא עושים את זה בצורה הזאת, אוקיי? לא עושים כזאת כמות של התחסנות מעבר לכל הסיבות האחרות, ובטח לא מחסנים אנשים שאין להם, מה שנקרא, שאין להם, רגע, אני רוצה לראות שאין להם שום סיכון לחלות בקורונה. אז בואו נמשיך הלאה. רגע, החבר שלי. כיף לפעמים הוא נתקע. אז בואו נמשיך במצגת. אז ככה. לא, אתם בטח ראיתם את זה, נכון? אי אפשר שלא לפספס את זה, וגם לא את הפוסט המפיל שדוקטור יפה שירז כתבה על האמירה הזאת. פרופסור אדלר, הילדים הלא מחוסנים הם פצצה מתקתקת. פרופסור אדלר, המחוסנים, אני רוצה לתקן אותך, המחוסנים הם פצצה מתקתקת. הייתי מרחיבה, אבל אין לי זמן. אני צריכה לסיים היום עד השעה 6 את התוכנית, ואז מה שאני אספיק, אני אספיק. ככה, דוקטור יפה שירז, להפוך ילד לרוצח, הילדים הלא מחוסנים הם פצצה מתקתקת, אמר אתמול פרופסור נכבד, כן, הילד המתוק שלכם שעד כה שחשבתם שהוא תמים והייתם מוכנים להקריב את חייכם למענו, הפך בשנה האחרונה לפצצה מתקתקת, הוא עלול להרוג את סבא וסבתא שלו, אם לא תיזהרו, הוא עלול אפילו לצאת למסע קטל ולחסל את השכן שלכם. ואני שואלת רק דבר אחד, חיסנתם את כל הקבוצות סיכון, נכון? אמרתם שהיה, לא יודעת מה, מעל ל-90% התחסנות. אז למה הם פצצה מתקתקת? למה הם פצצה מתקתקת? עזבו שהם לא יכולים להיות פצצה מתקתקת. ובואו תראו גם עוד דבר אחד, אנחנו גם יודעים שילדים, קודם כל אסימפטומטים לא מדבקים, זה שקר וכזב, אוקיי? ואנחנו יודעים עוד דבר אחד, שאם ילד חולה והוא מעביר את זה לסבא ולסבתא, זה יוצר רק עומק חיסוני, זה מגן על הסבא והסבתא, כי אז הם נדבקים בנגיף שהוא הרבה הרבה יותר מוחלש, והם עוברים את המחלה קל, אוקיי? אז זה הדבר שהסתירו מעיני הציבור, ונחשף בתוכנית של אורלי וגיא. שימו לב, תסתכלו, אתם לא, אתם קולטים כאילו? זה פלייר שמשרד הבריאות, תסתכלו בצד השמאלי, זה פלייר שמשרד הבריאות הוציא על ילדים, זה פרופוגנדה על ילדים, זה לא יאמן, תסתכלו איך זה נראה. קורונה, זה לא משחק. ילדים, הילד המתוק שלך עלול להרוג את השכן, הוא קטן מדי בשביל שתשים עליו עול כזה. ילדים פחות מראים סימני הידבקות, אבל הם הרבה יותר מדבקים. שימרו על החיים, השאירו אותם בבית. המקום הכי בטוח לילדים. מה? זה מזעזע. הפסח נשארים בבית, נשארים בחיים. לא, תקשיבו, פשוט. לא, אין לי מילים. אין לי מילים יותר. אין לי מילים יותר. אין לתאר מה שקורה כאן. שמעתם? פרס של מיליון דולר. פרס של מיליון דולר הוצא, אוקיי, באתר הזה. שנייה, אני אגיד לכם, אני אקריא לכם קצת אני גם הוצאתי פוסט על זה, אני אחר כך אצמיד את הכל לפוסט של התוכנית. אז לכל מאמיני המגפה, הנה ההזדמנות שלכם גם להרוויח מכך. שנה שלמה אתם אומרים שאנחנו מכחישים שיש כאן מגפה ואנשים מתים מהנגיף החדש שמאיים על האנושות. אנחנו לעומת זאת טוענים שאין נגיף כזה ומדובר בשפעת עונתית, או וגם בפגיעה מקרינה, חיידקי על, דלקת ריאות וכל אותם מחלות שלפתע נעלמו עם הכנסו של הנגיף המסתורי שאף אחד לא הצליח עד כה להוכיח את קיומו. ולכן מוצע מטעם HealthGlade פרס של $1,000,000 עבור הוכחה שקיים COVID-19. אתם מבינים? הם אומרים ככה, מבוקש מת או חי COVID-19, החמקמק. הם אומרים שזה קיים, אבל הם עד כה לא סיפקו שום הוכחה, מעולם לא בודד, ומעולם לא הוכח שהוא אמיתי. קצת כמו סנטה קלאוס. אני לא אמשיך עד הסוף, אבל אני אשים לכם את כל הידיעה הזאת עם הקישור למקור. חבר'ה, זה אתר מוכר, אוקיי? זה אתר של כאילו איזשהו... אתר של בריאות, והוא מציע $1,000,000. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר שמישהו מסתכן בלשלם $1,000,000? מה זה אומר על קיום הנגיף? תבינו, עד כדי כך, אתם יודעים שגם בובי קנדי ג'וניור גם הציע פרס, אוקיי? למי שיוכיח שהחיסונים הם בטוחים ויעילים, משהו, זה היה קצת יותר ספציפי ממה שאני אומרת, ועד היום אף אחד, אוקיי? התגרו, הוא התגר, בעצם אף אחד לא הוכיח את זה, אוקיי? Next. אוקיי, אתם זוכרים שיש לי ככה, אני מתכתבת מדי פעם עם הרופא הווירולוג הבכיר, אז הוא שלח לי, עוד לפני שהיה לי את המסמך של ונסה מהוועידה הגרמנית, שטוענת בעצם שיש זיהום, שידוע שהיה או יש זיהום בחיסונים של פייזר, ולפני כחודש הוא שלח לי, אני פשוט לא הצפתי את זה עדיין, אבל יחד עם המסמך של ונסה, אז אמרתי לכם בתוכנית שעברה שאני הולכת להציף את זה, אז הוא כותב לי, תראי, זה הדוח הסודי המלא של ועדת הבדיקה האירופאית לחיסון של פייזר, שם כתוב על הנושא של הבעיה בעצבות במפעלי החירום בהרחבה. המסקנה שיש עצבות פגומות, לכן החיסון איתם לא יעיל. ובגלל שיש ריכוז יותר גבוה של RNA מוטנטי, לא אפקטיבי, יש שאלה של בטיחות. לא ברור עד היום אם פייזר פתרו את הבעיה בקווי הייצור שלהם או לא. זה נושא לא ידוע, אולי כן, אולי לא. וכפי שראיתם בוועדה של ונסה, אז הם גם כן מדברים על זה. וזה דרך אגב המסמך הסודי של הרשות האירופאית, וזה יחד גם כן עם הלוגו שלהם, כמו שאתם רואים. והם פשוט מדווחים בעצם על הבעיה שה-RNA בעצם... נמצא בכמות זהירה, וגם הם דיברו על זה בוועדה, שראו שהם לא יכולים לשלוט בכמות של ה-RNA, וזה פשוט יוצר מצב שאתם פשוט מקבלים רק את הרעילות, מבלי שום כביכול, ברגע שיש לך מעט RNA, אז גם הגוף לא מייצר את הנוגדנים הרצועים, כי ה-RNA הוא בעצם צריך לשאת עליו את ה בעצם את ה התורשה הגנטית, מה שהם רוצים כאילו בעצם להראות שיש בנגיף, שהגוף ייצר נוגדנים כנגד אותם באותו RNA של הנגיף. מעבר לכך שאנחנו יודעים שכדי לייצר כמות מטורפת של RNA, להחדיר לחיסונים, הם היו צריכים לייצר כמות מטורפת, מטורפת של DNA, והם לא יכלו להביא את זה בצורה מספיק תאורה, ולכן אומרים שהבקבוקנים היו מזוהמים ב-RNA, סליחה, ב-DNA, שזה גרוע מאוד, שזה יכול ליצור שינויים, כאשר התאים מתחלקים, וכל מה שהסברנו בתוכנית הקודמת. עוד זה מתוך זה האימייל, אוקיי? זה אימייל סודי. תוך התכתבות ביניהם, זה אימייל, והיום לא יהיה לי זמן להיכנס לזה, אבל זה גם כן אימייל סודי, ואנחנו ניכנס לזה בהמשך, בתוכנית אחרת. אז היום אנחנו בתוכנית על קונספירציה, אני עד עכשיו פשוט רציתי לתת השלמות, אחר כך אנחנו נראה את הסרטון עם סיימון, ואני רוצה פשוט לתת לכם איזושהי נגיעה, והיום אני הולכת לצמיד לפוסט של התוכנית בסוף התוכנית, את הפוסט המדהים שעשה שי אסולין, שריכז בו, אוקיי, חלק מהתמונות האלו לקחתי מריכוז ששי אסולין עשה, שריכז בו כמות מדהימה ועשה שם עבודה מדהימה להראות את המגמה, מה זה אג'נדה 21, מה זה אג'נדה 2030, מה זה כל התוכנית הזאת של בר קיימה. אז מי זה קבוצת בילדברג? אז שימו לב. הנרי קיסינג'ר, אוקיי, זה שאנחנו ראינו שביבי אוהב לקרוא את הספרים שלו, אוכלוסיית העולם צריכה לקטון ב-50%, הוא אומר. הנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה לשעבר של ארצות הברית וחבר בקבוצת בילדלברג, אוקיי? דילול אוכלוסין צריך להיות בעדיפות עליונה במדיניות החוץ כלפי מדינות העולם השלישי, בגלל שכלכלת ארצות הברית תידרש לכמויות הולכות וגדלות של מינרלים מחול, במיוחד ממדינות פחות מפותחות. כנ"ל הנרי קיסינג'ר. אוליבר ונדל הומס, שופט בית המשפט העליון בארצות הברית, העיקרון המצדיק חיסון בכפייה הוא רחב דיו, בכדי להצדיק גם קריטת חצוצרות. אוקיי? תבינו עם איזה אנשים יש לנו עסק. זה אנשים שהם נמצאים בטופ של הטופ של המשפיעים ומקבלי ההחלטות בעולם. הבאת ילדים לעולם צריכה להתאפס כפשע נגד החברה, אלא אם יש בבעלות ההורים רישיון מהממשל. כל ההורים הפוטנציאליים צריכים להידרש לאמצעי מניעה כימיקליים, הממשלה תספק נוגדנים לאלו שנבחרו להביא ילדים. דיוויד ברווסר, נשיא מועדון סיירה, אחד מארגוני השימור הגדולים בעולם התומכים באג'נדה הירוקה. אוקיי? אתם עוד מעט תראו איך מתחילים להיכנס במלוא המרץ לאג'נדה ירוקה. דרך אגב, יש לי את כל החוברת של אג'נדה 2030 שחתום עליה ישראל קץ, וזה אג'נדה 2030 שבנויה למראה בעצם את כל מה שקורה בישראל, מתעסוקת נשים עד לפריון נשים, עד לזרעים שגודלים כאן, וגם מספרת איך הם לוקחים דם מהרגע שילדים נולדים, הם לוקחים להם דם. אתם יודעים את זה? אתם יודעים את זה, הורים יקרים, שלוקחים דם לילד שלכם כשאתם לא מסתכלים, בזמן ששמחתם שנולד הילד ונתתם את זה לאחות הנחמדה הזאת שבאה לקחת את הילד והיא רוצה רק לדאוג לו ורוצה בטובתו ודוחפת לו כל מיני זריקות רעלים, אז הם גם דוקרים את הילד ולוקחים לו דם, וזה בניגוד וזה לא הסכמת ההורים. זה רשום בחוברת הזאת, אנחנו ניכנס לזה בתוכניות נוספות. אני אקריא לכם מהחוברת הזאת גם איך הם מדברים על הפריון. שמתם לב כמה ידיעות? שימו לב שבכל פעם שאתם נכנסים לכל מיני מקומות, פתאום צצות לכם כל מיני ידיעות שמספרות על מה אומרים במחקרים, על ילודה, כמה אתם רוצים ילדים, למה לא כדאי, למה כיף להיות רווקה וכל מיני כאלו. זה הכל ממומן על ידי אותם מועדונים. אותם מועדונים של אג'נדות עלק ירוקות, אוקיי? כמו הדרכון הירוק הזה, זה אי נוח, רק שיהיה לכם ברור, זה פשוט שליטה. זה פשוט שליטה על האוכלוסייה. כל מה שקורה כאן זה שליטה כדי לדלל את האוכלוסייה. שיהיה ברור שכל הסיפור של הקורונה הזה, זה בעצם הוצאה לפועל של אג'נדה 21, אנחנו עכשיו בשנת 21, הם היו צריכים להגיע ליעד הזה, עד לשנת 2030, הם רוצים מה שנקרא לדלל אותנו במסות, חגיגה, אוקיי? איך זה יכול לקרות? עוד מעט אנחנו נקבל איזשהו מושג. המדינה מודה, נשים אתיופיות טופלו למניעת הריון באופן פסול, נשים אתיופיות בישראל קיבלו באופן גורף זריקות דפו פרוברה, אמצעי מניעה בעל תופעות לוואי רבות, זאת לאחר שעולות מאתיופיה העידו כי הופעל עליהן לחץ לקבל את הזריקה בכדי לצמצם את שיעור הילודה בקרבן, עיתון הארץ, 27 לראשון 2013. בכנות, חשבתי שבזמן שרוז, חוק בנוגע להפלות בארצות הברית, הוחלט, הייתה דאגה בנושא גידול האוכלוסייה, ובעיקר גידול האוכלוסייה שאיננו רוצים שיהיה יותר מדי ממנה, השופטת רות בדר גינסבורג. על מנת לייצב את אוכלוסיית העולם, אנו חייבים להשמיד 350 אלף איש ביום. זה דבר נוראי לומר, אך זה נורא לא פחות אם לא נאמר אותו. ז'אק קוסטו, שליח אונסקו. חבר שלנו בעולם, בילה דביל, בעולם, כיום יש אוכלוסה של כ-6.8 ביליון, במגמה להגיע ל-9 ביליון, אם נעשה עבודה ממש טובה עם חיסונים, בריאות הציבור ותכנון ילודה, נוכל להוריד זאת בכ-10% עד 15%. ביל גייטס, נשיא מייקרוסופט לשעבר, אני לא יודעת אם מישהו מכם ראה היום את הסרטון שאלה דני וידסלבסקי, על איך מייקרוסופט רוצה בעצם להפוך את כל הכניסה לבית הספר עם ברקוד, עם איזושהי תוכנה שהילדים מצהירים על הבריאות שלהם, על זה שהם התחסנו, על זה, פשוט משהו מחריד, אבטארי כזה, הכל אבטארי, הכל כזה תמים וחמוד וכל זה בשביל הילדים ובשביל זה והיגיינה ותתתה ותתתה. לראות את הסרטון הזה שביל גייט עומד מאחוריו, מן הסתם, מזעזע, מזעזע איזה מציאות מטורפת, כאילו סין פריירית, לעומת מה שהם, מה שעומד לקרות בכל העולם, אוקיי? הם פשוט, זה הולך להתפשט, הם מחפשים לזה צידוקים וסיבות. התוכנית אג'נדה 21 מכילה, זה מויקיפדיה, אתם יכולים לראות, מכילה סדרה מקיפה של עקרונות שנועדו לסייע לממשלות ולמוסדות אחרים לפתח ולסיים מדיניות, ותוכנית לקידום דילול אוכלוסין ופיתוח בר קיימה. ערך אג'נדה 21 בויקיפדיה. יציבות עולמית, זה מהאום, דורשת הכוונה לעוני. צריכת משאבים מועטה ושליטה ברמת התמותה. עכשיו, שהם מדברים על שוויון, הם לא מדברים על כך שיהיה לכולם רווחה. הם מדברים על כך שכולם יחיו בעוני, וברגע שאתה בעוני, אז צריכת המשאבים שלך היא מועטה, אוקיי? מייסד תוכנית הסביבה של האום, מאוריצי קינג. אני לא יודעת אם יש אדם אחד שלא יודע מה זה האבנים בג'ורג'יה, אבל כתוב עליהם גם כן בעברית. שמירת האנושות מתחת ל-500 מיליון תקיים איזון נצחי עם הטבע. אבני ג'ורג'יה, ארצות הברית, ועליהם כתובה בעצם אג'נדה ה-21. בהמשך אנחנו ניכנס גם ל... אני אתן לכם את הקישור ואתם פשוט תראו מה כתוב על האבנים האלו. פשוט... זה ממש, מה שאתם רואים היום זה היישום של אג'נדה 21. איידס אינו יעיל בהרגה משום שאינו מהיר מספיק. המועמד המועדף עליי לחיסול 90% מאוכלוסיית העולם הוא האבולה, כיוון שהוא ניסה באוויר. הוא גם מאוד קטלני וגם הורד תוך ימים במקום שנים. יש לנו מחלה עם 90% תמותה באנשים. חשבו על כך שפעת האפות היא גם טובה, על כל אחד, על כל אחד ישרוד. יקברו תשעה אחרים. אריק פיאנקה, פרופסור לזואולוגיה באוניברסיטת טקסס, אילו, זה פשוט חממות לפסיכופטים, אוקיי? בתי משפט, ממשלות, כל מיני, זה פשוט בתי חולים, בתי חולים פסיכיאטריים, זה חממה לפסיכופטים. שם הם מקבלים רישיון לעשות מה שבא להם, אוקיי? ומה שבא להם בעיקר זה דברים לא נעימים לאנושות. הם לא כל כך אוהבים אנשים, מסתבר. הערכה סבירה, לטובת איכות חיי החברה המתועסת בצפון אמריקה תהיה אוכלוסייה של 1 ביליון. איכות החיים האירופאית חסכנית יותר, שם תתאפשר חברה של כ-2-3 ביליון, הערכת מצב למגוון ביולוגי עולמי של האום. אוקיי? זה פחות או יותר, זה המודוס אופרנדי שלהם. עכשיו, אני רוצה להקרין לכם 15 דקות. זה סרטון שאתם פשוט חייבים לצפות בו, נעשה בצורה מקצועית, מעניינת, לא חופרת, טק טק טק, עובדות לפנים, סרטון מושלם של סיימון, כל הכבוד לו. בהמשך, באחת התוכניות, ביקשתי ממנו שהוא גם כן ידבר ויסביר לנו עוד כמה דברים, גם לגבי החיסון הנוכחי ואיך הוא פועל, עם עוד דברים שהתקינו לנו ברחוב, קרינה. דרך אגב, שמעתם? הרבה מאוד אנשים פתאום מתמוטטים בבית. שנה שלמה אף אחד לא התמוטט בבית. נכון אמרנו שאנשים התמוטטו בבית? ממה האנשים האלו מתמוטטים? מעניין, נכון? בטח לא מהווירוס הלפלף. אז בבקשה, צפייה נעימה.
Hello, Simon here. Today I want to talk about the Spanish flu. This disease of 1918 is so much more important today than ever before. Not less than it was back then when so many people died. And I want to show you what happened and why. And I'll try to make this one a short episode. So what we can see in this article, for example, is that a doctor in 2020, Gary G. Coles, describes the Spanish flu as a bacterial pandemic caused by vaccine injections. Now, we are going to see that all the information is actually available freely and very easy for everybody to see. So what happened? How do we know that? Not just from this article, but other sources, very credible, such as this one. This is a descriptive pamphlet from what was then called the Rockefeller Institute for Medical Research. They are the ones who created the vaccine, then called a serum, anti-meningitis vaccine for the fresh troops that were just enlisted, drafted, and about to send to the hastily rushed war, or the joining of the US forces to the war in Europe, which was about to end. So in the Rockefeller Institute for Medical Research, they created this staphylococci cocktail, meningococci and pneumococci, from the pus of horses, as was the flavor of the day at the time. And they used the soldiers to test this cocktail on. And we also have this description from Dr. Frederick L. Gates, described this pandemic as having started at Camp Funston in Kansas, and the first victims were brought to the hospital at Fort Riley, adjacent to Camp Funston. Now, let's see, what else do we know? We know that people started dying, and they were dying from pneumonia. This is what the doctor describes here at Camp Funston. And we know a lot because of this distinguished person whose name is Eleanor McBean, who lived in the 20th century. And she was a young adolescent at the time of the pandemic in 1918. Later, she became a PH medical doctor, and she described what she saw from first-hand sight and in books, quite a few that she wrote. And this woman, this lady, is so important in American history that, for example, Wikipedia did not as much as give her an article after her name. So we are going to try to fix this today. Here is how it started. This is a picture from the era, and you can see people standing in line to get vaccinated with this lethal cocktail of meningococci and pneumococci. And here is another one. And then it all went wrong, very, very wrong. And we see sites such as this. Makeshift hospitals, very much like we see in the current epidemic, or so-called epidemic. And it soon changed to this. And this. Now, remember, this was a bacterial injection. Not only was it not viral, but nobody knew what virus was at the time. The term virus was going to be forever hijacked by some distinguished people and made into a pseudoscience, as we shall see. So, let's go on. Face masks. Are you familiar with this site? These are a soldier, I guess, about to be sent abroad to fight in World War I, which was known then as the Great War. It wasn't so great, though. And it soon changed the narrative. It changed into this: wear a mask or go to jail. Yeah, so what was happening here, as is happening today, is that people who were injected with a lethal cocktail of staphylococci bacteria, which caused many of them to die, were being accused of spreading a disease. So they were forced to wear masks or go to jail. And it didn't end there. How about public places ordered closed? Sounds familiar? And let's move on. How about this thing? Public notice, prevent spread of Spanish influenza. All schools, public and private, churches, theaters, moving picture halls, pool rooms, and other places of amusement and lodge meetings are to be closed until further notice, because you are spreading a disease. So the fatalities were not blamed on the lethal injection of a bacterial cocktail. Let's move on and see some more things, such as this one. Oh, this is an anti-mask meeting. Some people thought that masks were not justified, as indeed they weren't, because no coughing person ever in the, during this disease has caused another human being to get sick and die. It was only the vaccines, as Eleanor McBean recollects. Pity she is no longer with us, she's passed away. But here it begins to get really, really odd. Here is a paper from Oxford Academic, the Journal of Infectious Diseases. Do you recognize the Honorable Jesuit Anthony S. Fauci? He's the leading author of this paper. And he says, no less, that the 1819 Spanish influenza pandemic was caused by an H1N1 flu virus, no less. And it killed between 50 and 100 million people. And he continues to say that the genetic sequencing of the entire genome of the 1980 virus has been achieved. So it's as if they had a time machine and they could go back all the way there and then sequence the genome of the virus, which didn't exist. So how come is the Honorable Fauci involved in this fraudulent paper? You're asking, probably, as did I. Here is Jesuit MD Anthony S. Fauci receiving the Medal of Freedom from former President George W. Bush. So I wasn't the only one to raise this question. And I can tell you that behind the scenes, there was quite an uproar about this fraudulent paper. And as a result, oh, let me just show you that this is from 1st of April, 2007. And as a result, this was published a little bit more than a year later in 2008, Anthony S. Fauci. Now, what he says here is, you know, sort of like making amends to the frauds of the previous paper. I have no idea why that first paper was not retracted. Neither do I know about this one, because look what it says. We examined lung tissue from autopsies. And what we found was that there was a predominant role of bacterial pneumonia as the cause of death. But then he goes to say, the conclusion that the influenza pandemic, remember, it wasn't an influenza pandemic, it was a pneumonia and meningitis pandemic, likely resulted directly from secondary bacterial pneumonia. Secondary to what? That's a problem. It wasn't secondary. It was primary. There was no other factor at all. There was no virus. It was a bacteria. And it was being injected to millions of people. And the distinguished Rockefeller's Institute of Medical Research made millions of doses and shipped them overseas to many, many countries. And hundreds of tens or I don't know how many millions of people got this, and many of them died. So this is forever trying to hijack the pseudoscience of virology to a make-believe science of some, you know, pneumonia, no, sorry, influenza virus that was involved somehow in this genocide. I shouldn't use the word genocide. I don't know if this was intentional. Maybe they didn't mean to kill all these tens of millions of people. They did anyway. So to conclude this, this is, I promised I will try to make this short. If you want to look for books of by Eleanor McBean, you can find some, you know, this one, Image Not Available. You can find this one in Google Books. You can even read online parts of it. What do I have more? Here is one that you can preview. It's called The Poisoned Needle, Suppressed Facts About Vaccination. And here is Amazon, some of her books. And maybe just the last one. This is a cover of a book, Vaccines, the Biggest Medical Fraud in History. So, to conclude, the Spanish flu was not Spanish, and it was not a flu, and it killed maybe 100 million people worldwide, and it was caused by injection of a cocktail of bacteria, pneumococci and meningococci bacteria, that caused severe pneumonia in all those people who died. And only those who got vaccinated by this was then called serum died. Not all, but nobody who didn't get this died ever in that pandemic. That bacterial pneumonia called the Spanish flu. Thank you very much. I hope I have the chance to talk more about this terrible pandemic and about how this affects us to this day with fraudulent data and the fake science called virology. Thank you very much for being with me.
טוב, אז היו לי הרבה מאוד שיחות עם סיימון, בעיקר על העניין של האם בכלל נגיפים קיימים או לא, או לא קיימים, ויש, תדעו לכם שיש מחלוקת מדעית מאוד ענפה, ויש הרבה מאוד מידע בעניין הזה, וצריך להמשיך לחקור את זה. גם יש הרבה מאוד, בעצם, זאת אומרת, אנחנו התרגלנו לדעת שיש נגיף שפעת. התרגלנו לדעת שיש נגיף לחצבת, ויש נגיף לאבעבועות, ואדמת וכולי, ובעצם כאילו, אם אין את זה, אז מה יש במקום? ולכן, בתוכניות הבאות אני אזמין לכאן את סיימון, ואנחנו נדבר על זה, ונדבר גם כן על האקסוזום. אחת התוכניות שלי גם כן העליתי סרטון, על האקסוזום שמסביר מה זה אקסוזום. אנחנו נרחיב על זה גם כן עוד בהמשך בתוכניות הבאות. אני רוצה לדבר על עוד נושא מסוים, וזה על העניין של הבדיקות של ה-AIDS, של ה-HIV, לא של ה-AIDS, של ה-HIV, של וירוס HIV. אני לא יודעת אם ידוע לכם, אבל לחלק מהאנשים ידוע שבאוסטרליה מצאו בבדיקות לאנשים שהתחסנו false, זאת אומרת כאילו אין להם AIDS, אבל מצאו בעצם כאילו הם יצאו חיוביים לנגיף ה-HIV שגורם למחלת ה-AIDS, זה כשל חיסוני. ואז איזשהו מישהו שביקר בקופת חולים או בבית מרקחת, תראו מה הוא מצא. דרך אגב, גם בפרוטוקול הזה, תשימו לב של הפאנל שפתחו במסמך של משרד הבריאות, אז הם גם ביקשו לבדוק HIV, אבל זה כבר מסיבות כפי הנראה אחרות, אבל מעניין. למה הם מבקשים לעשות, זאת אומרת, כל בן אדם, אני רוצה להגיד לכם, כל בן אדם שתעשו לו בדיקות, אתם תמצאו משהו. והרי אומרים שהתחלואה בעצם, או הבעיות מתחילות מזה שאתם מוצאים את הדברים, כי יש איזושהי תיאוריה שאומרת שבעצם שאתה מתחיל לבדוק משהו שכבר קיים אצלך, ולגוף בעצם מרפא את עצמו. אנחנו יודעים שהרפואה היא סימפטומלית בלבד, והיא מטפלת לכאורה בסימפטומים שנוצרים כתוצאה מהבעיה עצמה. הם לא מטפלים בבעיה. עכשיו, רוב הפעמים הסימפטומים האלו הם בעצם תהליך הריפוי של הגוף, וברגע שאתה מפסיק את התהליך הזה, שבמרבית המקרים התהליך הזה הוא ניקוי של רעלים מהגוף, הוא ניקוי התחלואה, אוקיי? זה בעצם הדבר הטבעי שהגוף עושה, לנקות את עצמו ולרפא את עצמו. וברגע שהרפואה המטומטמת, אוקיי? פשוט מטומטמת ומזיקה, מנסה לעצור צינון או שיעול, כל מיני דברים, או שלשול, סורי, טבעי. כי הגוף מנסה להיפטר מרעלים, מה שהיא עושה היא פשוט גורמת לכך שהגוף ייכנס לבעיה גדולה יותר, לדלקות, ואחר כך הדלקות האלו מביאות מחלות סרטן, ולמשל, במקום לטפל בבעיה שגורמת לצרבת, אז הרפואה עם תאוות הבצע של החברות האלו שרוצות לתת כדור ומה שנקרא צ'יק צ'אק לפתור לבן אדם את הבעיה, אבל בעצם היא פוגעת בתהליך חשוב, שאמור, הצרבת אמורה למנוע משהו אחר. הגוף לא סתם מייצר את החומצה הזאת. זה פשוט מנסה למנוע איזשהו משהו אחר. וברגע שהתרופות האלו, שהן גם כימיקליות, שעוד יותר גם כן מזיקות, הן פשוט גורמות אחר כך לבעיות גדולות יותר. פשוט תבינו, הילדים שלנו מהרגע שהם נולדים, נותנים להם רעלים. זאת אומרת, ילד נולד לעולם, איך שהוא פותח את העיניים שלו, אפילו לא פותח את העיניים שלו, הוא מקבל בום 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 זריקות של רעלים. מה אתם חושבים? איך הוא יגדל? למה יש לנו כל כך הרבה מחלות? וזה נובע מכך. וזהו, והגיע הזמן להתעורר. זהו, הגיע הזמן, תתעוררו, תתעוררו. אתם לא מזריקים לילדים שלכם רעלים יותר. כן, אני מתרגשת מאוד כשאני מדברת על זה, בייחוד שברקע הם מדברים איתנו על חיסונים לילדים החל מגיל חצי שנה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אז בואו נראה, יש ככה סרטון קצרצר כזה מהודעת וואטסאפ שרצה, שהבן אדם פשוט הריץ את זה כדי שזה יגיע לכולם, בבקשה. כי היום התקשורת בעצם היא אנחנו. אנחנו התקשורת, וכל אחד מאיתנו, ממש כמו באיזשהו מרוץ לפידים, או באיזשהו מדורות ל"ג בעומר, שאנחנו מודיעים אחד לשני על הדברים, כי אין ברירה, אנחנו מעבירים את המידע הבאמת באמת אמיתי ורלוונטי, ומה שאתם רואים היום בטלוויזיה זה הכל פרופוגנדות ותעמולות, ופייק ניוז ודיסאינפורמציה, ופשוט תחברו את הטלוויזיות, תחברו את הטלוויזיות, תתחברו לתוכניות כמו שלנו, תתחברו לכל הקונספירטורים האפשריים, כי שם לפחות יש לכם סיכוי לדעת מה באמת קורה. אני אספר
לכם פה משהו קצת מזעזע. אני קונה מתחת לבית שלי, יש קופת חולים, יש גם קופת חולים של כללית, ולעד זה קצת מרחק מזה, יש גם של מכבי. אני קונה משם רק את הוויטמינים, את האבץ ואת המגנזיום לפעמים שנגמר לי. בדרך כלל אני לא משם, אבל שאין ברירה, אני קונה משם. אז ירדתי לשם, ירדתי לבית מרקחת, אני רואה שהרוקחת לא נמצאת שם, אני מחפש את הרוקחת, אני לא מוצא אותה. טוב, אני שואל את הפקידה, אמר לה, איפה הרוקחת? אז היא אומרת לי, אולי איפה שהחיות? אני הולך לכיוון החדר החיות, תקשיבו חברים. אני מתקרב בחדר של החיות, ואני רואה דבר מזעזע. אני רואה קרטונים. קרטונים, שבקרטונים האלה יש גלילים, גלילים של מדבקות, אבל לא קרטון אחד ולא שתיים. היה שם אולי 7 קרטונים די גדולים, הם היו פתוחים כולם, וכולם בכולם היו גלילים עם מדבקה זוהרת שרשום עליהם HIV. אני צילמתי, איך שהם הלכו משם, היה שם איזה גליל אחד פתוח, אז תלשתי, בשביל לצלם ולהמחיש לכם את מה שאני ראיתי. בשביל מה צריך כל כך הרבה מדבקות שרשום עליהם HIV? בשביל מה? כמויות? אני לא מגזים, היה שם אולי איזה 500 אלף מדבקות, אם לא יותר. בשביל מה צריך כל כך הרבה מדבקות של HIV? תסתכלו.
בשביל מה? נכון, הוא צודק. בשביל מה פתאום בעיתוי הזה צריך כל כך הרבה בדיקות? זאת אומרת, המדבקות האלו זה בעצם לשים על המבחנות, שזה בדיקה של HIV או משהו כזה. תדאם, זהו, סיימנו את התוכנית. אני אשים לכם רק עוד איזשהו סרטון קטן לסיום, שקשור גם לאקטואליה וגם לקונספירציה וגם ככה קצת לחבר את הנקודות. זה סרטון מצוים שמישהו עשה, אינני יודעת מי זה, אבל באמת אם הייתי רוצה להכין סרטון אז הוא די היה דומה מבחינת הרצף של הדברים לסרטון הזה. הוא באמת מדגיש את השקר, את השקר שנמצא ולא כולם יכולים לחבר בעצם את ההזיה. כאילו באמת אנחנו חיים במציאות הזייתית כבר איזה שנה והכל מאוד מאוד עוצמתי. זהו, אני סיימתי להיום. אז צפייה נעימה ונתראה בשבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתי.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אין שום סיבה שמישהו ימות, משום שהבאתי מיליוני חיסונים, פלא עולמי, כל אחד יכול להתחסן פעמיים.
אם אתה אומר להם שהם מפחדים, יש מי לקחו את החיסון ונפטרו, מה אתה אומר להם?
אתה יודע כמה נפטרו שלא לקחו את החיסון? הרבה יותר. אתה יודע כמה נפטרו שלא לקחו את החיסון? הרבה יותר.
עם הנתונים, עם נתוני התמותה העדכניים מהקורונה ועם ההנחיות שקובעות שגם אם החולים לוקים במחלה סופנית, הם ירשמו וידורכו כמי שמתו בכל זאת מקורונה.
כן, אלה, דני, נתונים שהביא לנו משרד הבריאות היום. וכך נכתב בהנחיות של משרד הבריאות לבתי החולים ולרופאים, אנחנו יכולים לראות אותם גם. תמותה מקוביד-19 היא הקורונה, לא נגרמת ממחלה אחרת, אלא נספרת בנפרד. גם אם יש מחלות אחרות שיכולות להאיץ את התמותה. לדוגמה, סרטן קטלני או בעיית לב קשה, קריש במוח, כל דבר אחר. אלה צריך לציין הנחיות שנוהגות בכל העולם לפי ארגון הבריאות העולמי.
ונחזור על זה, גם אם יש לו מחלה סופנית, סיבת המוות?
סיבת המוות תיכתב כקורונה COVID-19.
החיסונים האלה מצילים חיים של אלפים, אולי עשרות אלפים.
There'll be more mutations, there are more mutations, there'll be more mutations in the future, that Israel could serve as a world laboratory.
מה שאני רוצה להגיד לך, אין שום סיבה שמישהו ימות.
אנחנו מחסנים אוכלוסייה בסיכון, זה אנשים מעל גיל 60, זה אנשים קשישים, מבוגרים, עם מחלות רקע, וזה ברור שתהיה תמותה, וזה ברור שתהיה תמותה, שתהיה תמותה.
את אומרת ברור שתהיה תמותה,
זה ברור שתהיה תמותה.
כשהבאתי מיליוני חיסונים, פלא עולמי, כל אחד יכול להתחסן פעמיים.
שני החיסונים שקיבלתם לא יחזיקו מעמד לעד. 12 מיליון החיסונים שהבאנו מחסנים 6 מיליון ישראלים מעל גיל 16, אבל זה לתקופה מוגבלת, וצריך יהיה לחדש את הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש. שני החיסונים שכל אחד מאיתנו קיבל הם טובים לאותה תקופה מוגבלת, ואף אחד לא יודע מה המשחה המדויק.
נדרש כרגע, לפי הצפי, לחדש את החיסון כל חצי שנה.
אנחנו צריכים אבל להיערך לאפשרות הפחות אופטימית.
כשהבאתי מיליוני חיסונים, פלא עולמי, כל אחד יכול להתחסן פעמיים.
הנה שוב אתה אומר הבאתי, כאילו אתה עושה הכל, הכל נהיה בדברך. אתה לא מגזים ראש הממשלה. יש פה מדינה, יש פה מוסדות, יש פה משרדי ממשלה, יש פה כל כך הרבה גורמים. אני ואני כל היום.
ארי, אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לשאול אותי ולקבל תשובות?
אני המון שנים שומע אותך ואני פתאום אומר, מה קרה לנתניהו? הכל אני
ואני. ברור שיש לנו גם מערכת בריאות יוצאת מן הכלל כדי לחלק את זה. והם עושים עבודה פנטסטית בקופות. אבל אם אני לא הייתי מביא את החיסונים, אז זה לא יעזור. גבי ברבש אמר שזה פרויקט אישי שלי, אני שואל אותך, מי יביא את עשרות מיליוני החיסונים בשבילך, ארי?
Because there are many Israelis who are anxious today, because the Prime Minister is saying he is the only one who can procure the vaccines from Pfizer, the future vaccines. Is there any way for you to reassure them that the vaccines will be sold to Israel irrespective of whoever the leader is?
Of course, I think the vaccines will be sold to every country, irrespective of who is the leader.
אורח משדן הבוקר הזה הוא ראש הממשלה ומנהיג הליכוד בנימין נתניהו, שלום לך אדוני.
שלום לך אריה.
בכלל יש תחושה שבנימין נתניהו מרגיש כמלך ישראל, הכל הוא עושה לבד.
ממש לא.
איך אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים, איך אנחנו במצב הזה
שתמידה כל כך גבוהה? תשאל את הששות והפקות והפקה, פקה פקה וששה ששה.
התחלת להיות צמר בזמן האחרון. אתה לא מגזים ראש הממשלה. יש פה מדינה, יש פה מוסדות, יש פה משרדי ממשלה, יש פה כל כך הרבה גורמים. אני ואני כל היום.
בוא נקדיש קצת זמן לדבריו של ראש הממשלה.
איך אנחנו במצב הזה שתמידה כל כך גבוהה?
תשאל את הששות והפקות והפקה, פקה פקה וששה ששה.
מה זה הקשקוש הזה? קודם ננה ננה, אחרי זה פקה פקה, אחרי זה ששה ששה. יש כאן משהו כל כך זלזלני, כל כך מראה הלב גס בחיי אדם. באמת, אפילו תעמיד פנים, באמת, תעמיד פנים שאכפת לך.
אתה מנסה לעשות זילות מהשאלות ששואלים אותך בדבר אנשים שמתים.
אני חושבת שזה מחושב, כמו שאתה זמר עולה להופעה, ולפני זה הוא רוצה לשלב את הקהל, הוא אומר כמה מילים, נה, 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 וכאלה. אותו דבר, זה מה שהוא רוצה, וזה מחושב.
אבל לא שרים כשאנשים מתים.
נכון.
זה אם היה עכשיו איזה משהו שמח, אנחנו לפעמים שוכחים שכאילו השאלה הייתה, מה אתה אומר על זה שיש 6,000 אנשים שמתו? כאילו, מה אתה בעצם רוצה לומר? אתה בא לומר שבגלל ששה ביטון, חברת הכנסת, דוקטור יפעת ששה ביטון, בגלל זה יש 6,000 מתים.
כן, זה מה שהוא אומר. על החיסונים אני אחראי, על המתים ששה ביטון.
יפה, אז אם אתה ראש הממשלה, ומי שמנהל את המדינה זה ששה ביטון, אז לך הביתה.
טוב, עכשיו בוא נשמע עוד משפט שהוא אומר לאריה גולן.
אני שואל אותך, מי יביא את עשרות מיליוני החיסונים בשבילך, אריה?
קודם כל הוא רומז לאריה כל הרעיון, תגיד לי תודה שחוסנת. תגיד לי אישית תודה. ממתי הדבר הזה קיים? אני אמורה ללכת ברחוב ולהגיד תודה על הכביש שסללו לי, ותודה על ביטוח הבריאות שיש לי.
99 מטלות לא עשית, אחת עשית, הבאת החיסונים. בסדר, שפו. וחוץ מזה, הרי לא יכול להיות שכל המדינות בעולם, וכל ראשי הממשלות, וכל הנשיאים בעולם, כולם מטומטמים, ורק נתניהו הצליח להביא חיסונים. אלא מה? היה אינטרס ברור לפייזר שהניסוי יהיה פה. כי זו מדינה קטנה שעושה הרבה רעש, ויש לנו מסד נתונים שאין לאף מדינה בעולם.
אגב, בזכות קופות החולים, היה להם נוח לעשות את הניסיון
עלינו.
הרבה ישראלים שואלים את עצמם, למה דווקא חברת פייזר הסכימה לתת לנו, ישראל הקטנה, כל כך הרבה חיסונים, מיליוני חיסונים, ולהיות מהמדינה הראשונה בעולם שכנראה הולכת להתחסן? קודם כל, כפי שאנחנו כבר יודעים, ישראל תמסור נתונים על המתחסנים לחברת פייזר, בעיקר סביב כל הנושא הזה של תופעות הלוואי, ולמעשה תהווה את שדה הניסויים של חברת פייזר.
אבל די, אתה כל היום משגע אותנו עם החיסונים האלה, את השנה שלמה עושים רק שטויות ורק טעויות.
ואנחנו אמורים להגיד לך כל אחד באופן אישי, תודה, וגם להצביע בשבילך על זה שהבאת את החיסונים.
לפעמים יש תחושה, אבל אדוני ראש הממשלה, שאתה קצת מאסת במשטר הדמוקרטי, באמת אוהב להחליט לבד. אתה יודע שבאיטליה של מוסליני ושנינו אוהבים היסטוריה, קראו לזה פשיזם. אתה יודע את זה.
זה לתת את הפונות שלך. אבל במסה אדירה. לא בסידור כזה, ולא בסידור אחר, ולא בדיל כזה, ולא בדיל אחר. חברי הכנסת שלי מצביעים כל מה שאני רוצה. והחרדים מצביעים כל מה שאני רוצה. וסמוטריץ' מצביע כל מה שאני רוצה. כחלון לא מצביע. אבל יש כחלונים חדשים. יש כחלונים חדשים. יש גם אחרים. זה הכל משחק. 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 זה הכל משחק, 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 זה הכל משחק.